צהריים טובים. אנחנו היום מתחילים פרק ג' בשעה טובה. בפסקה הראשונה בפרק ג' היא עמוסה בהרבה דברים, חלקם כתובים מפורש, חלקם מרומזים. נקרא קודם את הפסקה כולה ואחר כך נתמקד בה יותר בפרוטות. פרק ג' בחלקי הזהירות. הנה הרוצה לפקח על עצמו שתיים מן ההשקפות הצריכות לו. האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. והשנית, על המעשים אשר הוא עושה לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. וזה בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. בשעת מעשה שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במוזני זאת הידיעה. ושלא בשעת מעשה, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו וישקול אותם כמוכם במוזני המשקל הזה, לראות מה יש בם מהרה למען נדחה אותו ומה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו. ואם ימצא בהם מן הרע, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע ההוא ולהיטהר ממנו. אומר לנו הרמח"ל פה את התבנית הבסיסית של חלקי הזהירות. אם אמרנו שהזהירות בכללה זה מצב שהנפש בנויה באופן שהשכל מנהל את החיים, אומר לנו הרמח"ל, יש לפרט את זה לכמה חלקים, כמו שתכף נראה. בעצם יש פיתוח של ארבעה פונקציות של השכל, או ארבעה וריאציות שונות של שכל, שצריכים לפתח אותם כדי לנהל את השכל. אבל לפני שניכנס לזה, אומר לנו הרמח"ל דבר אחד קטן מאוד מאוד יסודי לכל עבודת המידות שלנו. הרמח"ל פותח את הפרק במילים, הנה הרוצה לפקח על עצמו. הבסיס לכל עבודת המידות וגם לעבודת הזהירות זה הרצון. אם אדם רוצה להשתנות, יש סיכוי שהוא יוכל להשתנות, יוכל להתגדל. אם אדם לא רוצה, אין שום סיכוי לכל העבודה הזאת. כל מטפל בסיסי שמתחיל לטפל באנשים יודע שהבסיס לאיזשהו טיפול טוב זה כשהמטופל רוצה לשנות את עצמו. הוא מבין, הוא בא אליו כי הוא רוצה לשנות משהו, מרע לטוב, מטוב ליותר טוב. אם אין רצון לעשות איזשהו שינוי, הכל חסום. אם יש רצון, אפילו הקטן שביותר, אפשר לפתח אותו ולבנות מעל גביו. לכן הרמח"ל אומר, הנה הרוצה לפקח על עצמו. כי הרצון זה המהות של האדם. כל הציר של ההתעלות שלנו בכל המידות זה על הציר של הרצון. שאדם, הרצון שלו יותר מותאם לרצון האלוקי שמשם אנחנו בעצם חיים. הרמב״ם בשמונה פרקים קורא לרצון כוח המתעורר. הסיבה לכך, מסביר הרמב״ם, הרצון מעצמו לא יכול לצמוח. תגיד לבן אדם, תרצה לעלות על האברסט. לא רוצה. תרצה לרכוש מקצוע, לא רוצה. הרצון מעצמו לא יכול לרצות, צריכים לעורר את הרצון. לכן הרצון נקרא כוח מתעורר. הכוח היסודי שמעורר את הרצון זה השכל. זה באופן חיובי או באופן שלילי, זה הדמיון. גם הדמיון מעורר את הרצון שלנו לדברים שליליים, כמו שהשכל מעורר אותו לדברים חיוביים. ככל שאני אבין בשכל שאותו דבר שאותו אני מעוניין לרצות או צריך לרצות הוא אמיתי, הוא נוגע אליי, הוא נותן לי רווחים, הוא מועיל לי, כך הרצון יותר יתעורר וירצה לעשות. כמו שפעם הבאתי דוגמה פשוטה, לא שזה כל כך אמיתי, אבל זה בדיקה פשוטה. אם יגידו לאדם ששוכב על המיטה והוא לא רוצה לקום ואין לו בשביל מה לקום, שבחוץ מחלקים כסף והרבה כסף, אז מיד יהיה לו כוח לקום. או חלילה הפוך, יגידו לו שהבית שהוא שוכב בו עולה באש, הוא גם יקום אף על פי שאין לו חשק לקום עכשיו. דיינו, הוא מבין, זה עורר לו את הרצון להבין שיש לו רווח או הפסד במה שבעצם הוא נדרש לעשות אותו עכשיו. אמרנו לו פעם, כן, זה הלימוד. ככל שאני לומד יותר על אותו נושא שאני רוצה לרצות אותו, ומבין את המשמעות שלו, מבין מה הוא תורם לי, מה הוא נותן לי, מה איך החיים שלי אמורים להיראות לפיו, ככה הרצון שלי יתורה יותר. זה הבסיס לכל דבר, גם לחינוך. אם אתה רוצה להגיד לילד קטן שלך, תרצה לעשות משהו, זה לא עוזר, תגיד לו, אני, תרצה, אני אכריח אותך. בדרך כלל, אם תכריח אותו, ירצה בדיוק הפוך. כי הוא רוצה לצאת מהמצב המעיק שאתה הזה. אתה רוצה לחנך אותו, תסביר לו יותר למה זה טוב לו, למה זה לטובתו. ולפעמים ילד קטן הוא רוצה דווקא נגד, אתה צריך להיות יותר חכם ממנו, לדעת איפה הרצון שלו נמצא, איך לעורר אותו. אבל תמיד את הרצון מעוררים. אין רצון שהוא סתם, אדם קם בבוקר ופתאום יש לו איזה רצון לעשות משהו. כל מי שנמצא פה חשב לפני כן למה כדאי לו להגיע למקום הזה, למה עכשיו כדאי להיות בשיעור הזה, והרצון שלו יתעורר להיות פה בשעה הזאת.
למה הדמיון מעורר לדברים שליליים?
כי הדמיון כולו הוא בנוי על החושים. הוא בנוי רק על החמשת החושים, והדמיון כולו הוא כוח עיוור, הוא לא כוח שיודע לבקר בין טוב לבין רע. הדמיון, כתוב, יש בספרים, אצל הקדמונים כתוב שהשקרן הכי גדול זה כוח המדמה, כוח הדמיון. אדם יכול בדמיון שלו לדמיין שיש פילים עפים באוויר, חיה עם אלף עיניים. בדמיון אנחנו יכולים להרכיב הרבה הרבה דברים שהם לא קיימים במציאות, ובדם מבחינה ערכית, להעריך משהו, אם הוא טוב לי או לא טוב לי בדמיון, יכול להיות שיבושים מאוד גדולים. אז אם אני מדמיין דברים, או מישהו עוזר לי לדמיין דברים, ובכוח הדמיון הזה מתעורר הרגש, ומפעיל עד כדי את הרצון, אז אני עוררתי את הרצון לכיוון שהוא שלילי. הכוח של השכל, וזה תכף נדבר על זה, הוא יכול להבחין מבחינה ערכית, האם הדברים הם טובים או לא טובים. זה הכוח שניתן רק לשכל, ולכן רק השכל יכול לעורר את הרצון לדברים חיוביים וטובים. נכון, אבל זה בכוח השכל. השכל יכול לברור, לא באנו לשלול את הכוח של הדמיון. הדמיון זה אחד הכוחות הכי מרכזיים בנפש של האדם שאי אפשר לחיות בלעדיו. אבל כמו שאמרנו, כמו מקודם, מי המנהל את החיים? אם הדמיון בלי השכל מנהל, הוא לוקח את האדם למחוזות שליליים. אם השכל מנהל את הדמיון, אז הדמיון הוא כוח מאוד חיובי וצריך להשתמש בו גם כן. ודאי, ודאי, אי אפשר לבטל על הדמיון. הדמיון זה בכלל היכולת, צריך פעם להסביר בעריכות מה זה הדמיון, אבל...
מה המחיר ביצירה?
לא רק ביצירה, הדמיון זה בכלל הכוח שלנו להתנהל פה בעולם. ודאי, ודאי. רק אני אומר, מה שמנהל מבחינה ערכית את האדם, לדעת אם טוב או לא טוב, זה השכל. השכל עצמו זקוק לדמיון ומשתמש בו, זה אחד מחמשת הכוחות של הנפש שאי אפשר לוותר עליהם, אי אפשר להתקיים בעולם הזה בלי דמיון. השאלה אם הדמיון הוא חוגג והוא מנהל את האדם ולוקח אותו לכל המחוזות והשכל הלך לישון בינתיים, או שהשכל הוא משתמש בדמיון, בכל החיובי שבדמיון, ויש המון חיובי, אבל לא נותן לו לעבור מעבר לגבול שלו. עיקר הבעיה זה שכל כוח לא יודע מה המקום שלו ומה תחום השימוש שלו. תראו לכם רגש. רגש זה כוח נפלא, אי אפשר לחיות ברגש, אבל כשרגש משתלט על האדם, ואדם בסערת רגשות, הוא לא שם לב מה טוב ומה רע ומה מזה, אז נגיד מה, רגש הוא שלילי, הוא לא טוב, לא, רגש הוא מצוין, כשהוא בדיוק בתחום שלו. שכל הוא טוב, גם השכל יכול לעבור את הגבול שלו ולהחניק את שאר כוחות החיים, גם זה לא טוב. אבל השאלה בפירמידה, איך בונים אותה? השכל הוא צריך להיות בראש שהוא מנווט את האדם, שהוא יודע להגיד לו מה טוב ומה רע, ועוד מעט אנחנו נראה את זה, נפרט את זה להרבה שכלים שהאדם צריך לבנות בתוכו, שהם ינהלו את החיים שלו. בתוך זה הוא צריך להפריח את כל שאר כוחות החיים. הרגש, הדמיון, הרצון, כוחות הגוף, כוחות הכי טבעיים שיש באדם, בתנאי שיש בקרה ושליטה מלאה של השכל, שנותן לכל אחד את התחום שלו. אחד ההגדרות של השכל זה שהוא מגביל. השכל מאוד מגביל. הרגש הוא מאוד מאוד מנסה לפרוץ את הגבולות, גם הדמיון, והשכל הוא מגביל, כי הוא נותן לכל אחד את התחום המיוחד שלו, שלא יעבור את תחומו. נחזור רגע לנקודה שאנחנו עוסקים בה, הרצון. ההתחלה של כל העבודה, של כל ההתעלות של האדם, היא תלויה בכוח של הרצון. אמרנו לא פעם שמה שמבדיל בין אדם גדול לאדם קטן, מה זה אדם גדול ומה זה אדם קטן? ברצון. אדם גדול פירוש הדבר, אדם שיש לו רצונות גדולים. הוא רוצה דברים גדולים בספונטניות, לא שהוא חושב, כן, כן, בשביל להיות גדול, גדול צריך לעשות, לא, באופן טבעי, מה מעסיק אותו? מה הוא רוצה? דברים גדולים. אדם קטן, קחו ילד קטן, בן 3, יש לו, הוא קטן, הוא באמת קטן גם בנפש שלו, יש לו רצונות קטנים, הוא רוצה לאכול, רוצה לשחק בלגו, רוצה... ככל המדד להתעלות של האדם, אדם יכול גם לבדוק את עצמו, האם הרצונות שלו השתנו, עלו לטובה, הוא פתאום רוצה היום דברים יותר גדולים ממה שהוא רצה פעם. אומר הרב קוק, בהקדמה לספר מוסר שהוא כתב, שנקרא מוסר אביך, הוא אומר, אדם יכול לעשות בדיקה לעצמו איפה הוא נמצא מבחינת עולם הרצון שלו. אומר הרב קוק, מה הבדיקה? זה התפילה. אומר, כל התפילה שלנו, יש לנו 3 בקשות ראשונות ו3 בקשות האחרונות, אבל באמצע עיקרה של התפילה זה 13 בקשות, 13 רצונות שהשם בעצם רוצה אותם מאוד בתקופה שלנו עד ביאת המשיח. אומר הרב קוק, אם אדם מוצא שהתפילה טבעית לו, הוא מאוד מוצא הזדהות עם התכנים של התפילה, סימן שהנפש שלו טהורה וטובה, כלומר הרצון שלו קרוב לרצון של השם. לעומת זאת אדם שהוא עסוק בדברים קטנים, בדברים נמוכים, בדברים שונים בתכלית מהרצונות המובעים בתפילה, הוא ימצא שהתפילה לא מדברת אליו. אין לו שום נקודת שיח, הוא יכול להיות שיתפלל כמצוות אנשים ולעומדה, אבל הוא לא ימצא הזדהות עם התכנים שהתפילה מדברת, כי הם עסוקים בדברים, ב-13 דברים הכי מרכזיים, הכי גדולים שיש בעולם.
איזה דברים?
חוכמה, תשובה, סליחה, רפואה, כל הבקשות שב-18. גאולת ישראל, גאולת ישראל, בניין ירושלים, קיבוץ גלויות, זה הרצונות שכל העולם עומד עליהם עכשיו. אם אתה אדם גדול ויש לך רצונות שהם מותאמים לזה, אתה תמצא שהתפילה מביאה את מה שאתה מרגיש שייך אליו. אתה מלא מרצון השם, אדם שעשה הרבה מצוות, למד הרבה תורה, עשה מעשים טובים, הוא מלא ברצון השם. כשהוא הגיע לתפילה, זה רק השתפכות של מה שיש בתוכו. אדם שעסוק בדברים קטנים או בדברים שהם הפוכים מרצון השם, הוא רק רוצה את ההנאות שלו, את טובתו האישית, הוא יגיע לתפילה, הוא לא מסוגל להתפלל, הוא ירגיש שזה כיוון אחר לגמרי במקום שלו. אומר שם הרב קוק באותה הקדמה, מי שכל מה שמעניין אותו זה איך למלא את קרסו ואת אהבתו, שהוא לא יהיה רעב, רק יהיה כל הזמן שבע. כשהוא מגיע לתפילה להתפלל על לתקן עולם במלכות שדי, להעביר כל הגאולים מן הארץ, הוא אומר בכלל, הוא לא חש הזדהות עם זה. מה מפריעים לו כל האלילים שבכל הארץ, אם כל מה שמעסיק אותו זה להיות שבע או להיות רעב? זה בכלל, אין נקודת מגע בין המקום שבו הוא נמצא לבין המקום של התפילה. ככל שהרצון שלנו יותר גדול, לא נעסוק עכשיו בתפילה, אבל רק במאמר אחד, במשפט אחד, כל עבודת התפילה זה עבודת הרצון. הפיתוח של הרצון באופן ישיר זה עבודת התפילה. להעלות את הרצונות שלנו, להתאים אותם לרצון השם. ככל שהרצון שלנו יותר מתעמק, יותר גדול, יותר משמעותי, ככה התפילה יותר משמעותית, הפעולה שהיא פועלת, והשינוי האישיותי שאנחנו עוברים במהלך התפילה הוא הרבה יותר גדול. כל תפילה שנעשית מתוך עולם פנימי, מתוך הזדהות, משנה את האדם. והאדם צריך להיות, לבדוק את עצמו אם הוא יצא אחרי התפילה, משונה מאיך שהוא נכנס אל התפילה. וזה בתנאי שהוא עשה שינוי רצוני בתפילה. כל התפילה זה עבודת הרצון, פעם צריך לדבר בריחות על ה...
כן. איך באמת מלמדים נוער שעוד כשהם נערים,
אז הרב קוק כותב שם בהקדמה
לאותו... מה הטיפ באמת?
היסוד הוא זה להבין את הנושאים, את הערכים של התפילה. נגיד ככה, אין קיצורי דרך. אתה לא יכול להגיד לבן אדם שתעשה מה שאתה רוצה ומה שמעניין אותך ולתת לדמיון לנהל את כל החיים, ופתאום כשאתה מגיע עכשיו לפני התפילה אתה צריך להתרכז בנושאים אחרים לגמרי מהעולם שאתה מכיר אותו. אם אתה רוצה להכין את עצמך, אתה צריך לקחת את אותם הנושאים שהתפילה מדברת עליהם, וללמוד אותם עד כמה הם משמעותיים לי. איך החיים שלי נראים עם ירושלים, ואיך החיים שלי נראים בלי ירושלים. למה קיבוץ גלויות זה משהו שנוגע אישית לכל אחד ואחד מאיתנו היום? ככל שאני לומד את זה יותר, מבין את זה יותר, מזדהה עם זה יותר, אני יכול לשפוך את ליבי על זה בתפילה. אבל אם אני לא מבין מזה שום דבר, וזה משהו שנוגע לאנשים אחרים, כי אני כבר 10 דורות בירושלים, אז אני לא יכול כל כך לבכות על הדברים האלו. ממילא שינוי הרצון שהתחולל בתפילה בתוכי, הוא יהיה קטן. אז זה אני אומר על קצה המזלג, כל ציר העלייה של האדם הוא נמצא על הרצון, כי זה המהות של האדם. אפשר לקחת לאדם את הידיים, את הרגליים, את כל האיברים, גם את הכוחות האחרים אפשר להשפיע על האדם. הדבר היחיד שאי אפשר להשפיע ולקחת לאדם, כי זה המהות שלו, זה הרצון. כבר לא פעם אמרנו, רצון זה אותיות צינור, זה בעצם הכלי שדרכו רצון השם מופיע בתוכי. כל זה, אני אומר, זה הקדמה ראשונה למה שאומר הרמח"ל. אם אתה רוצה להתחיל איזשהו שינוי מידותי בתוכך, איזשהו התעלות, אתה צריך קודם כל לבוא עם הרצון. הפיתוח של הרצון בנושא שלנו של הזהירות, זה בעצם מה שלמדנו בפרק הקודם. פרק ב' שהסביר לנו את החשיבות של מידת הזהירות, הוא אמור לעורר לנו את הרצון לרצות לצאת מעולם של הרגלים, מעולם של דמיונות, מעולם שאנחנו יודעים שהרע עדיין שולט בנו, לעולם שאנחנו רוצים לנהל את עצמנו, את חיינו על פי השכל, על פי ערכי הטוב, לעומת הרע. אז זו התשתית הראשונה, הרוצה לפקח את עצמו. אומר הרמח"ל, אם אני כבר רוצה לפקח את עצמי, אז שתיים אין ההשקפות הצריכות לו. האדם צריך שיהיו לו שתי השקפות, אם אתה רוצה לבוא ולבנות את מידת הזהירות, שצריכות ללוות אותך. המשך, הנה הרוצה לפקח עצמו, שתיים הן ההשקפות הצריכות לו. האדם צריך שתמיד יהיו לו שתי השקפות שמלוות אותו. אפשר לומר בשביל זה יש לנו שתי עיניים, שתי מבטים שונים. השקפה אחת כללית והשקפה אחת פרטית. השקפה אחת צריכה להתייחס למרחב של החיים, לאופק, למה אני רוצה להגיע, למה אני שואף, מה ייעוד החיים שלי. וזה משהו שכמובן גם צריך לפתח אותו כל הזמן. זה עסקנו בפרק א', מה חובתו של האדם בעולמו, יותר נכון, מה מגמתו. גם אז אמרנו, יש מבטו ויש חובתו. יש לי מגמה, הצדיק יש לו מגמה מסוימת, רוצה להגיע לעולם הבא, החסיד רוצה לפגוש את הדבקות עם השם בעולם הזה, הקדוש רוצה, אני רוצה קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, בית המקדש, השראת שכינה, נבואה. מה אופק הראייה שלך שהוא, כמו שאמרנו, הרקע של כל העבודה, שאתה נמצא בתוכה, שאתה חי בתוך ההתרחשות הזאת. זאת השקפה אחת, זה המבט של האמונה. למה אני שייך? במה אני מאמין? אחר כך יש השקפה שנייה, שהיא תמיד צריכה ללוות את האדם גם כן, זה את אותם האמונות שאני מאמין, אותם הציורים הגדולים שאני חושק בהם, איך לתרגם אותם לחיים. איך לראות את פרטי החיים שלי בכל צעד ושעל, מותאמים ושייכים לאותו אופק רחוק, שבו אני מאמין שאליו אני רוצה ללכת. מה סדרי עדיפויות שלי, מה קריטריונים לבחירה של כל מיני דברים שאני נתון בעצם בתוכם, מה נכון לעשות, מה לא נכון, איך ראוי לעשות דברים, איך ראוי להימנע מלעשות. זה בעצם מבט של ניהול החיים באופן מעשי. והסיבה לזה שצריכה להיות שתי השקפות, כי האדם בעצם חי בשתי ממלכות. יש לנו ממלכה אחת שזה ממלכת השכל והמחשבות, והאידיאלים, זה הדברים שאנחנו שואפים עליהם, רואים אותם למרחוק, ויש לנו את הממלכה של נקודת ההווה, הזמן, העשייה, שכל רגע ורגע אני צריך להכריע, ביום יום, בהתנהלות על כל הדברים הקטנים. צריך תמיד ששתי השקפות הללו בהרמוניה ינהלו את החיים שלנו. ישנו מצב לא מתוקן, שהוא קורה כמעט תמיד, שהשקפה אחת באה על חשבון ההשקפה השנייה. טעות אחת אצל ילדים, נערים, טעות שנייה אצל מבוגרים. אצל נערים, ילדים קטנים, בדרך כלל, בגיל הטיפש עשרה, הם יכולים להיות מאוד אידיאליסטים. אתה רואה אותם, פתאום לקחו איזה נושא מסוים, החליטו, זהו, אנחנו הולכים על זה, מנהלים את העולם, או יכול להיות גם אחר כך, קצת גיל עשרים, אנחנו תפסנו איזה אידיאל, תפסנו איזה עיקרון, אנחנו הולכים בשבילו באש ובמים. שוכחים לאכול, שוכחים לשתות. שוכחים, כן, גם ככה טוב. אני אומר, זה עיקרון, אבל לפעמים מרוב ההשקפה האחת הכללית, הם שוכחים את הדברים הקטנים של היום יום. יכולים גם לרמוס כל מיני דברים קטנים בדרך, בשם אותו אידיאל גדול שהם לוקחים אותו. יכול להיות מצב הפוך. אנשים מבוגרים שכבר התבססו, כבר יש להם את המקום שלהם, את הבית, את המשפחה, את הפרנסה, הם אומרים, אני עזוב אותי אידיאלים קטנים, גדולים, יש לי את לסדר את העניין הבנק שלי, את החשבונות, את העניינים זה, זה טוב לנערים כל הדברים האלה. אני רואה, אני בהשקפה היומיומית, מה אני צריך להכריע במשך היום, איך למלא את הסדר יום שלי, איך לגמור את השבוע, לגמור את החודש, את האידיאלים הגדולים, את האופק הרחב, זה תשאיר לילדים צעירים. ובעצם לא זה נכון ולא זה נכון. תמיד צריך שיהיה איזון נכון בין שתי השקפות. השקפה שלוקחת תמיד מבט כללי, מה הם ערכי הטוב, במה אני שואף, למה אני מחובר, אף פעם לא לאבד את החשבון הזה. מצד שני, לא לטשטש את חיי ההווה ולא לדרוס כל מיני דברים בדרך, או לא לשים לב, צריך לאכול, צריך לישון, צריך לשתות, צריך להתפרנס, צריך לקיים משפחה, כל הדברים הקטנים, תמיד צריך שאיזון בין שני הדברים. וכבר אמרו חכמים שהאדם יש לו שתי עיניים. אם אתה מסתכל בעין אחת, כל עין שלא תסתכל, המבט שאתה רואה זה דו מימדי. היכולת לראות תלת מימדי, מבט של עומק, זה רק שאתה משתמש בשתי העיניים ביחד. כי רק האיזון בין המבט הכללי, האמונה, הציפייה שלך לדברים גדולים ואידיאליים, ובין החיבור היומיומי למעשים הקטנים, יכול ליצור את השילוב הנכון. שאתה לא מאבד את השאיפות ואת הרוממות, הרצון שלך הוא תמיד להתעלות ולהתקדם. מצד שני, אתה לא הולך לאיבוד גם בהווה, וההווה מקבל את הרוממות מתוך העתיד, והעתיד מקבל את הביסוס שלו מתוך ההחלטות הקטנות היומיומיות בהווה, בכל הכרעה ערכית שאתה צריך להכריע על כל צעד ושעל. לכן אומר לנו הרמח"ל, כדי שנפתח נכון את האיזונים הללו, אנחנו נדרשים לארבעה סוגים של שכל, שזה כתובים כולם פה בפסקה שלנו, שאני מקווה שנספיק לראות אותם היום. כדי ליצור את האיזון בין העולם הרחוק, האידיאלי, האמוני, הגדול, לבין המעשים הקטנים ביום יום, צריך ארבעה סוגי שכלים. אחד של כללי, אחד פרטי, אחד כללי, אחד פרטי. אני אגיד אותם בכללות, אחר כך נפרט אחד לאחד. הסוג הראשון של ההשקפה שצריכה להיות, זאת השקפה כללית יסודית, מהם ערכי הטוב לעומת מהם ערכי הרע. ברור יסודי, עיוני, עקרוני, שלפני שאתה ניגש לכל משהו בחיים, אתה צריך קודם כל לדעת מהם ערכי הטוב ומהם ערכי הרע. הסוג השכל השני, שתכף נברר אותו, זה בזמן שאתה הולך לעשות מעשים, כל מעשה שאתה עושה, הוא צריך להיות נובע מתוך מחשבה. מחשבה לא עקרונית כללית, אלא מחשבה שמלווה את המעשים, מפעילה את המעשים. הסוג השלישי של השכל, זה סוג, זה מיומנות אחרת של שכל, זה שכל אחרי שעשית את המעשים. גמרת לעשות את המעשים, היכולת לבחון אותם, לבקר אותם, לראות האם פעלת בצורה טובה, על פי העקרונות שהנחית אותם בהתחלה. והסוג הרביעי, זה כבר שכל הרבה יותר טכני, זה לדעת איך לחזק את הצדדים הטובים שבמעשים שלנו, ואיך להרחיק את הצדדים השליליים שבתוך המעשים שלנו. אז אם אני מסכם, זה ארבעה סוגי שכלים. שכל עיוני, שכל מפקח, או יותר מלווה, שכל המעשים נובעים ממנו, שכל ביקורתי, אחרי שעשיתי את המעשים, אני יכול לבקר אותם, ושכל מעשי, איך לדעת לברור את הרע מהטוב, והטוב מהרע, לחזק את הטוב ולהחליש את הרע. עכשיו ננסה להיכנס לכל אחד מהתחומים הללו, להבין איך הוא פועל, מה המנגנון שלו, ואיך אנחנו מפתחים אותו על קצה המזלג. מה? הרביעי זה שכל מעשי, שכל טכני. בכל מעשים שאנחנו עושים יש צדדים טובים שצריך לחזק אותם, ויש צדדים שליליים שצריך לדעת איך, תכף נראה איך מייצרים כל מיני תחבולות בשביל להתנער מהם.
ומה השני? שכל מפקח.
השני זה שכל מפקח, שכל שמלווה את הדברים, אבל תכף נראה, אנחנו ניכנס אחד לאחד, זה היה הכל בכותרת. אומר לנו הרמח"ל, בוא ניכנס לשכל הראשון, המיומנות הראשונה שצריכה להיות בכוח ההשכלה של האדם, כדי שיוכל לנהל את חייו. אומר הרמח"ל, האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. זה אמרנו נוגע להשקפה הראשונה, שקודם כל אני מברר לעצמי מהם ערכי הטוב ומהם ערכי הרע. למה אני רוצה להיות שייך? מה הדברים הטובים ומה הדברים הרעים? אני רק שואל שאלה, למה הרמח"ל כותב את המשפט הזה בצורה מאוד מאוד כללית? הייתי יכול לכתוב את אותו משפט בצורה אחת. הר אחד, שיתבונן מה התורה, המצוות והיושר האנושי אומרים לאדם, והשני, מה ההפך מזה? לא. אומר הרמח"ל שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם. הרי הוא פירט לנו לפני כן באריכות, בפרק א' ובהקדמה. מה זה הטוב האמיתי? המצוות, ורק על ידי המצוות אפשר לדבק בשם, והשלמות של האדם, והאדם הקדוש. פתאום פה הוא מדבר באופן מאוד מאוד כללי. מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם? למה? אני חושב שיש שתי סיבות מאוד מרכזיות לדבר הזה. הסיבה הראשונה, כי כדי שהאדם יוכל באמת להשתייך אל הטוב האמיתי, זה צריך לבוא על ידי שהוא למד את זה, התבונן בזה והזדהה עם זה. אם מישהו אחר בא ואומר לך, תראה, זה וזה הדברים הטובים, תעשה אותם כך, זה וזה הדברים הרעים, תימנע מהם, ההזדהות שלך עם הטוב תהיה הרבה יותר קטנה. כשאתה למדת וביררת והבנת שזהו הטוב, אז ההזדהות שלך הרבה יותר גדולה, כי זה בא, עבר דרכך. לכן אומר הרמח"ל, אתה תברר לעצמך מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם. כמובן התורה תדריך אותך, אבל זה אתה צריך ללמוד. אתה צריך לברר מהו הטוב האמיתי ומהו הרע האמיתי. זה דבר ראשון. אבל דבר השני, ואני חושב שהוא לא פחות יסודי מזה, והוא בעצם גם משלים את זה, אין טוב, נגיד, האמת היא מוחלטת, אבל כל אדם לפי המדרגה שלו צריך להתייחס אליה באופן אחר. לכן אי אפשר להגיד משהו אחד שהוא כוללני לכולם. כל אדם לפי המדרגה שלו, הטוב של איך הוא פוגש את הטוב האמיתי, איך הוא פוגש את האמת, הוא באופן שונה מאיך החבר שלך. ולכן כשהאדם צריך לבוא ולבנות את עולם הערכים, הוא צריך לראות אני במשבצת שלי, לפי האות המיוחדת שלי בתורה, מה הערכי הטוב שלי וערכי הרע, ואיך אני מנהל את חיי על פיהם. ניתן דוגמה פשוטה. אדם שלא עלינו רוצח ושודד, ועושה כל מיני דברים נוראים. אז נגיד לאחד כזה, תראה, הטוב האמיתי זה לעשות כל מיני ענייני חסידות, ועניינים שבקדושה, וכל מיני חומרות, מה פתאום? אצל אדם כזה הטוב שקודם כל הוא צריך לבנות השקפה לנהל את עולמו, זה לחזור להיות אדם נורמלי ישר שלא מזיק לא לעצמו ולא לאחרים, ומועיל לעצמו ומועיל לאחרים. זה קודם כל הבסיס אצל אדם הזה. לעומת זאת, אצל אדם טוב, ישר, מתוקן, שהוא כבר על הדרך הטובה, גם אצלו לא נגיד לו חלילה, תסתפק במועט במה שיש לך. בעניינים שברוחניות אף פעם לא מסתפקים במועט. בעניינים שבחומר אפשר להסתפק במועט. בעניינים שברוחניות תמיד צריך לשאוף ולהתקדם יותר ויותר. תמיד צריך לאדם כזה נגיד לו, אל תסתפק במה שיש לך. אתה יכול לתבוע מעצמך הרבה יותר, אתה צריך להתקדם יותר. אצלך הטוב האמיתי שיבחר בו האדם הוא שונה לגמרי מהטוב האמיתי שצריך לבחור בו אותו אחד שצריך לעבור עוד 1,000 מדרגות כדי שיגיע למדרגה שבה אתה נמצא. לכן אומר הרמח"ל באופן מאוד כללי, מהו הטוב האמיתי שיבחר האדם, תלוי באיזה מדרגה אתה נמצא. כל אדם במדרגה שלו, קודם כל ההשקפה, המבט הערכי, האידיאלי, למה אני צריך להגיע, הוא שונה לגמרי. לא דומה אדם קדוש וחסיד, שמה, למה הוא שואף, למה הוא צריך להגיע, מה אצלו ערכי הטוב וערכי הרע, לעומת אנשים פשוטים כמונו, שאנחנו צריכים לבנות את ערכי הטוב וערכי הרע, על פי האמות מידה יותר בסיסיות. מסופר על הגאון מווילנה, שהיו קוראים לו הגאון החסיד, בגלל שהוא הכל, כל מה שהוא התנהג בעולמו, הוא נהג בעניינים של מידת החסידות, לפני משורת הדין, כל מיני הפלגות. אמר על זה הגאון מווילנה, אתם לא צודקים, לא נכון. כל מה שאני עושה לפני משורת הדין, אצלי זה מחויב על פי דין. לפי המדרגה שלי אני מחויב לעשות את זה. אצלי זה לא לפני משורת הדין. אצלכם אנשים פשוטים, כשעוד לא הגעתם למדרגה שלי, זה נראה לכם, זה מידת חסידות מופלגת, משהו שוויתרת פה, מי יודע. אצלי אני, על פי המדרגה שלי, אני מחויב על זה. כל אחד לפי המדרגה שלו, יש לו את הטוב האמיתי שהוא מחויב ללכת אליו. לכן אומר הרמח"ל, קודם כל, השכל הראשוני שצריכים לפתח, לדעת מהם ערכי הטוב ומהם ערכי הרע, לפני שאתה בא בכלל לבדוק איך לנהל את החיים על פי הערכים הללו.
למה הוא קורא לרע ערכים? למה הוא אומר ערכי הרע? מה זה לא
אומר? לא, סליחה, אני אמרתי את זה. הוא לא אומר. שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. מה שכן אומר שהרע הוא אמיתי. זאת אומרת, הוא לא דמיוני, גם לרע יש אמת. זאת אומרת, כן. הדבר השני שאומר הרמח"ל, זה הקומה הראשונה, זה השכל הראשון. לא, הרע, הכוונה, מי שעושה מעשים רעים, זה לא שהוא בדמיון של רע. יכול להיות שהדמיון לוקח אותו, אבל הוא באמת עשה משהו רע. מי שחלילה רצח, הוא באמת עשה משהו של רע. כמו שהטוב הוא ממשי ואמיתי, גם הרע הוא ממשי ואמיתי. הכוונה לא לזלזל בעוצמה של הרע, כמו שלא לזלזל בעוצמה של הטוב. הם שקולים, זה לעומת זה עשה אלוקים. המדרגה השנייה של השכל שאנחנו צריכים לבוא ולפתח אותה, אומר הרמח"ל, והשנייה, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. זה כבר מיומנות אחרת של השכל. זה לא שכל עיוני שאני בודק מהם ערכי הטוב לעומת ערכי הרע, אלא אני בא לבדוק איך לנהל את המעשים על פי הערכים שכבר ביררתי. אחרי שבררתי מה טוב שאני רוצה להשתייך, מה הרע שאני רוצה להימנע ממנו, איך להתאים את המעשים שלי שיהיו כאלו שבאים מכוח הטוב והולכים אל הטוב וחלילה לא הפוך. זה כבר בעצם כוח של שכל שיורד אל הפרטים. לעומת הכוח הראשון שהוא עסוק בכללים, ערכים כלליים, כמו שאמרנו, השקפה הראשונה, מה האידיאלי, מה הכללים, זה כבר שכל שמלווה את כל המעשים הפרטיים שבעצם אנחנו עושים. אומר הרמח"ל, השכל הזה יש לו גם כן חלוקה של שניים, שהחלוקה הראשונה, עכשיו נתחיל איתה, והשנית על המעשים אשר הוא עושה לראות הם מכלל הטוב ומכלל הרע, וזה בשעת מעשה ולא, ושלא בשעת מעשה. השכל הראשון של הפרטים הוא בשעת מעשה, פירוש הדבר, אומר הרמח"ל, שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במוזני זאת הידיעה. זאת אומרת, מה זה הגדרה של אדם זהיר? אדם זהיר זה שהוא לא עושה שום פעולה לפני שהוא חשב, לפני שהוא לעשות אותה. אדם זהיר זה אחד כזה שהמנגנון אצלו עובד, קודם השכל, רואה, יש לי ערכים, אני יודע מה טוב ומה לא טוב, מה אמיתי ומה לא אמיתי, מה התורה אומרת שאמיתי, מה התורה אומרת שלא אמיתי, לפי מדרגתי, ואני חושב עכשיו, האם המעשה שאותו אני בא לעשות, או הצומת שנקלעתי אליה, שאני צריך להכריע, הם מותאמים לאותם הערכים. זהיר זה אחד כזה שכל מעשה שהוא עשה, זה אחרי שעבר את המעבדה של המחשבה, והיא הובילה להתעוררות של הרצון, הרגש והרצון, עד כדי לעשות בעצם את המעשה. יש בזה בעצם, בסוג המיומנות הזה של השכל, שהוא כבר מלווה את הפרטים, שתי מעלות עיקריות. המעלה העיקרית הראשונה, וזה מה שדיברנו עד עכשיו, כאשר אני חושב על כל מעשה לפני שאני עושה אותו, אני יצאתי מהשליטה של ההרגלים הרעים. הרי ההרגלים שעליהם דיברנו בפרק הקודם, זה כשאני עובד בתור אוטומט. אני לא חושב על מה שאני עושה. לרוב יש לי הרגלים שהם בנויים על הדמיונות, על ההנאות, על הנהנתנות, והם רוצים גם דברים שהם לא טובים. כשאני מפעיל את השכל שלי לחשוב, רגע, ערכי הטוב והרע שבררתי לי, האם עכשיו במעשה הזה זה שייך לכיוון של הרע או לכיוון של הטוב? אם אני קודם כל חושב, אני מוציא את עצמי מהרגלים. עצם זה ששמתי ברקס ולא פעלתי בתור אוטומט, אלא אני חושב על הדבר לפני שאני עושה, כבר יצאתי מהשליטה של ההרגלים על אותם המעשים. הרווח השני, והוא לא פחות חשוב, כאשר אנחנו מדברים על המדרגה השנייה, שאני פועל מתוך מחשבה, זה גם על המעשים הטובים עצמם שאני עושה. גם אם יש לי מעשים טובים ומצוות שאני עושה, אם לא הפעלתי את המחשבה, או לא מספיק הפעלתי את המחשבה לפני שאני עושה אותם, המעשה הוא מעשה גופני. ברגע שזה אוטומט, גם אם יש לי הרגלים שהם טובים, בעצם הגוף פעל אותם. ככל שהמחשבה שלי הייתה מעורבת במעשה לפני שעשיתי אותו, זה מעשה של הנפש. הנפש לא עובדת בתור... יפה מאוד, כל המצוות צריכות כוונה בדיוק בגלל הסיבה הזאת, וכך נפסק בשולחן ערוך, הכוונה הכי בסיסית, שאני עושה מצווה שהשם ציווה. למה אני צריך את הכוונה לפני המצווה? כדי שהמצווה תהיה מעשה של הנפש ולא מעשה של הגוף. ככל שהכוונה תהיה יותר גדולה, ככה יותר חלקים של הנפש היו מעורבים בה. לא סתם המקובלים אמרו לכל מצווה ולכל תפילה, יש כל כך הרבה כוונות על כוונות על כוונות, ככל שיש יותר כוונות, לא סתם, כוונות שאני יכול להזדהות איתם, אז המעשה שאני עושה הוא מעשה יותר נפשי, רוחני, נשמתי, אני מערב בו יותר חלקים מעולמי הפנימי הבחירי, כי על ידי השכל זה בעצם מעשה שאני עשיתי אותו. כאשר אני עושה את הדבר בלי מחשבה, זה בעצם מעשה שהגוף עשה אותו. לא הייתי צריך להפעיל, הגוף הוא המתוכנת באופן אוטומטי, זה סוג של הרגל. אמנם הוא הרגל טוב, אבל המעשה המצוותי שעשיתי הוא מעשה גופני ואין בו מחשבה. כמובן, כמה שיהיה יותר כוונה, יהיה יותר רצון, יותר שייכות, המעשה עצמו הוא יהיה בערך יותר גדול. זה נכון.
אבל אי אפשר גם כל הזמן רק לחשוב.
בדיוק לשאלה הזאת חיכיתי. אז
כל היום רק...
כדי שלא תהיה שאלה רטורית, אז טוב שאת שואלת. זה נכון שבתחילת הדרך של האדם הזהיר הוא יותר מלאכותי. הוא יותר אפילו נאמר יותר איטי.
הוא לא ספונטני.
אבל צריך לזכור שני דברים. קודם כל נכון, כמו כל מיומנות בהתחלה כשאתה בא לרכוש אותה, היא עדיין מאוד מלאכותית. מי שבוע ראשון הוא נוסע ברכב, אז כל שנייה הוא שם ברקס וגז וקלאץ' והילוכים ומסתכל ימינה. זה לא, זה בכל הגילאים ככה, אבל אחרי שנה, שנתיים שנוסע, זה כבר הפך להיות חלק אותו, הוא כבר לא, זה לא, הוא חושב כבר מהר, הוא לא צריך, הוא פשוט שם לב לכל הדברים במיומנות
הרבה, נכון.
כן, אבל יש הרגלים של איך לחשוב. הכוח הזה הרי שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה כוח שאנשים לא פיתחו אותו, לא מפתחים אותו, אז הוא כמו שריר מנוון. שריר מנוון, כשאתה מנסה להפעיל אותו, מאוד קשה לך, לוקח מאוד לאט. שריר שהפעלת אותו הרבה פעמים, אתה יכול להשתמש בו במיומנות מאוד מאוד זריזה. גם לחשוב, אותו הדבר. אם אדם מתרגל, וזה הרגל טוב, זה הרגל שהוא לא משועבד, אלא אני מעדיף לקרוא את זה מיומנות מאשר רגל. כשאני מיומן איך לחשוב באופן זריז, כל פעולה שאני עושה לפני שאני חושב עליה, זה יבוא הרבה יותר בקלות, ולא יחסום את האדם כל שנייה לחשוב. זה אף על פי שבהתחלה זה כן איתי. אבל צריכים לזכור דבר אחד. כאשר אנחנו עושים איזושהי טעות בגלל שלא חשבנו, לפעמים הזמן שלוקח לנו לתקן את הטעות הזאת, הוא לוקח הרבה יותר זמן מאשר הזמן שנדרש לנו לחשוב לפני שאנחנו עושים את הדבר, בלי לטעות אותו. כולם מכירים...
מצוות אנשים מלומדה.
מה?
מצוות אנשים מלומדה. איך הלימוד, כאילו אתה עושה את זה כבר...
נכון, נכון. ככל שאני לומד יותר, ככל שאני מתרגל את זה יותר, זה נעשה כבר באופן שאני לא צריך להשקיע הרבה זמן, אני כבר מיומן יותר. כולם מכירים את המשפט... כולם מכירים את המשפט המפורסם שחכם הוא אחד כזה שיודע לא להיכנס לבור שהפיקח יודע איך לצאת ממנו. הפיקח כבר נפל לתוך הבור, הוא צריך להשקיע עכשיו הרבה כוחות, הרבה מיומנות איך לצאת מהבור, והוא יודע לצאת ממנו. אבל חכם הוא רואה את הנולד, הוא יודע מראש איך לא ליפול ולא להיכנס לאותם הבורות הללו. אם טיפה משקיעים בהתחלה, בזמן של המחשבה, זה חוסך אחר כך הרבה טרחה איך להתמודד במצבים שבעצם לא היינו רוצים עליהם. אגב, רוב הטעויות שקורות בעולם, רוב הטעויות, הרבה מהאסונות האנושיים שתלויים בנו בבני אדם, זה נעשה בגלל חוסר מודעות או חוסר מחשבה. המון המון. גם אפילו בכביש, אנשים נוהגים ונוסעים בגלל שהם עובדים על אוטומט בנפש, לא באוטומט ברכב, הם פשוט לא חושבים, לא מסתכלים, לא ברור לעצמם בכלל מה ערכי הטוב והרע, ברור להם שהם המלאכים בכביש, כולם צריכים לפנות להם את הדרך, לפחות הם ראש הממשלה, וככה הדברים מתנהלים. רוב הטעויות שקורים וגם האסונות בידי בני אדם, זה כי לא הייתה מחשבה לפני העשייה, או שמחשבה מוטעת, שלא הייתה בצורה נכונה. השכל השלישי שאנחנו רוצים לבנות אותו, זה מה שאומר הרמח"ל, זה לאחר מעשה. החלק הראשון זה היה על המעשים שהוא עושה לראות אם בכלל יעטו מעשה, זה בשעת מעשה שלא בשעת מעשה, בשעת מעשה שלא יעשה שום מעשה בלי שישקול אותו מזמן את הידיעה, ושלא בשעת מעשה, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה, לראות מה יש במערה למען תחיל אותו ומה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו. זה בעצם סוג של שכל נוסף, שהוא שכל ביקורתי. זה שכל שאחרי שעשיתי את המעשים, אני יכול להשקיף על כלל המעשים, הוא כבר שוב, הוא לא כל כך פרטי כמו הקודם, הוא גם כללי, אבל זה במבט לאחור, שאני יכול להסתכל איך פעלתי את כל המעשים שעשיתי אותם עד עכשיו. ובעצם יש לזה שתי מעלות לשכל הזה, כי לכאורה היה מקום לשאול, בשביל מה אני צריך אותו? אם אני באמת הלכתי לפי המרשם שעכשיו אמרנו אותו, ולפני כל מעשה שעשיתי אני חשבתי על המעשה אם הוא טוב או רע, אז אני כבר יודע שכל מה שעשיתי היה על פי ערכי הטוב, כי חשבתי על כל מעשה. למה צריך אחר כך עוד פעם שכל נוסף לבקר את השכל הראשון שעשיתי? אז שתי הסברים לדבר. א', בתהליכים שבהם אנחנו בונים את מידת הזהירות, גם שאנחנו חושבים שאנחנו הפעלנו את השכל והשלטנו אותו על ההרגלים, אנחנו תמיד נגלה שעדיין יש בתוכנו הרבה הרגלים חבויים שגם מפעילים אותנו, ותמיד זה בשותפות. חלק היה שכל, אבל חלק היה בזה גם הרגלים. וכשאנחנו מסתכלים אחר כך לאחור, אנחנו מזהים, זה עשיתי לא בגלל, לא חשבתי על הפרט הזה או על המעשה הזה, פה עדיין הייתה שליטה של המרגלים. בתוך זמן המעשה קשה לי לראות את זה, כי אני עכשיו נמצא בצומת, אני צריך לקבל את ההכרעה. לאחר שנגמר המעשה, יש לי רוגע נפשי, אני יושב בשקט, אני מסתכל רטרואקטיבית, פתאום אני יכול לשים לב ולזהות איזה מעשים נעשו מתוך הרגלים. והרמח"ל יגיד לנו אחר כך ממש הדרכה מעשית, איך כדאי לעשות את זה, למצוא זמן, שקט, פנוי, בזמן שאתה לא עושה דברים, ולהתבונן על כל המעשים שעשינו אותם.
יש פסוק, כן? אחרי שובי ניחמתי,
כן.
אחרי ודאי ספקתי על ירך.
אז מה זה אחרי שובי ניחמתי? הרי חזרת בתשובה, אז מה זה אחרי שובי ניחמתי? אז זה בדיוק הנקודה הזאת, שאחרי שכבר חזרת בתשובה, אז אתה מתחיל לחשוב איך חזרתי, מה עשיתי, ועכשיו יש דברים לשפר.
נכון.
ולתקן, אז זה בדיוק...
כמו שגם על החזרה בתשובה צריך לחזור בתשובה.
כן, אחרי שובי ניחמתי.
נכון. יש עוד סיבה מאוד משמעותית לצורך בבקרה, אחרי שעשינו את המעשים, גם אם פעלנו אותם בהתחלה מתוך המחשבה, וזה כי הרבה מאוד מהדברים שאנחנו יכולים ללמוד על האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות, זה מהתוצאות של המעשים שפעלנו אותם. לפעמים בזמן מעשה נראה לנו שאנחנו עובדים נכון, חושבים נכון, בוחרים נכון, והתוצאה של המעשים שלנו מגלה לנו הרבה פעמים שהיו לנו טעויות בדרך. ניתן דוגמה פשוטה. אחד רוצה לבקר את החבר שלו שהוא חולה. שמע שיש לו חבר חולה, רוצה לקיים מצוות ביקור חולים, אז הולך לבקר את החולה, הוא חושב שהוא עושה מצווה גדולה ורוצה לבקר אותו. פתאום כשהוא מגיע לחולה ומבקר אותו, הוא שם לב שהחולה לא כל כך היה נוח לו שהוא הגיע עכשיו, לא כל כך נוח שבכלל יבקרו אותו. הוא רצה לעשות מצווה, רצה לעזור לחבר שלו, הוא היה בטוח, הוא חשב מה עם ערכי הטוב, מה עם ערכי הרע, איך אני מבצע את זה בצורה הכי טובה, אבל פתאום כשהוא הגיע, הוא שם לב רק שהחבר לא נוח לו עכשיו שיבקרו אותו. ואז כשהוא יושב אחר כך עם עצמו ואומר, רגע, מה אני עשיתי פה? למה בעצם ביקרתי אותו? הוא מגלה שכנראה היו לו כמה אינטרסים אחרים. אינטרסים של העולם הזה, אינטרסים של רווחים, החבר יגיד עליי, מישהו אחר ישמע שלחתי לבקר אותו, או אפילו אינטרסים רוחניים. יכול, הוא חשב, אני רוצה לקיים מצווה, מה אכפתי שזה על החשבון של החבר שלי, אני רוצה לקבל עוד מצווה. פתאום לאחר מעשה שאתה אומר, אפילו מעשה טוב שעשית, כיוון שהתוצאה לא הייתה כל כך טובה, היא מלמדת אותך שאולי גם המעשה שלך לא לקחת בחשבון את כל האלמנטים שהיו צריכים לקחת בתוך המעשה. כמו הסיפור המפורסם שיש על אותו ילד שחזר הביתה כי גירשו אותו מבית הספר. אבא שואל אותו, למה גירשו אותך מבית הספר? הוא אומר, כי עזרתי לזקנה לעבור את הכביש. רציתי לעשות מצווה. אז אומר, אבא, מה, על מצוות מגרשים מבית הספר? איך יכול להיות? אומר, לא, היא לא רצתה לעבור את הכביש, רק אני רציתי לעשות מצווה. אז המעשה הוא טוב, הוא חשב, אבל לפי התוצאה אתה מבין שאתה, הבחירה כאן לא הייתה נכונה.
אבל כשאנחנו עושים מעשה, יש פה אדם אחר, שאנחנו עושים את זה מולו, תמיד זה יכול לצאת. אפילו אם היו לנו את הכוונות הכי טובות.
נכון. אבל ודאי, נכון. את צודקת, אבל כשאנחנו באים לעשות מצווה כלפי מישהו אחר, חלק מהשיקולים שלנו זה הרגישות והיכולת להכיל אותו. אם הנושא של המצווה זה כלפיו, אז זה חייב להיות חלק מהמחשבה שלי שלפני שאני עושה את המעשה, כי הוא הנושא של המצווה.
נכון, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים איך הבן אדם אשר.
נכון, אז אני אומר, אז לכן אחר כך, את צודקת, לכן אחר כך כשנגמור את המעשה הזה, אני רק הצגתי צד אחד, אדם יבוא הביתה, יעשה את החשבון, משהו לא היה מרוצה, זה היה בגללי, בגלל שלא תיאמתי, בגלל שהגעתי בזמן לא נכון, או שעשי, או שעשי, כן.
או שהוא סתם קם על צעצור.
הוא סתם קם, יש לו מצב רוח לא טוב, קיבל מקודם בשורה רע, יכול, אני צריך לעשות את זה, אני לא אומר שהכל זה רק בשביל, אבל אני אומר, הרבה פעמים התוצאה של המעשים יכולה ללמד אותי, עצמי, שאני בטוח שפעלתי נכון, ואז אני יכול לבדוק האם יש דברים שדורשים תיקון. לכן אומר המחל, מלבד המחשבה שליוותה את המעשה בהתחלה, צריכה להיות מחשבה ביקורתית אחרי שעשינו את המעשה, גם זה חלק ממידת הזהירות, לבחון את עצמך האם פעלת בצורה נכונה.
אבל באמת בן אדם לומד את זה איך אומרים, חוכמת חיים.
נכון, אבל צריך ללמוד את זה. זה מה שאומר, זה סוג של לימוד, אבל הלימוד הזה הוא אמור לקחת לך לקח שבפעם הבאה זה יהיה חלק במרכיבים שלך לפני שאתה עושה את המעשה, נכון? זה מידת, אז לכן אנחנו כל הזמן...
אגב, בדרך הטבע זה קורה.
כן, אבל בדרך הטבע זה רק אם אדם שם לב לדבר הזה, אם הוא רוצה לפקח על עצמו, אם יש לו חושים של רגישות, אני רוצה כל הזמן להתקדם לערכי הטוב שלי, אני כל הזמן בוחן את עצמי, כל מעשה שעשיתי, הוא מקדם אותי לשם לפני שעשיתי, אחרי שעשיתי, הוא קידם אותי לשם או הרחיק אותי משם. כל הזמן להיות בבחינה איפה ציר ההתקדמות שלי. אז אם אחרי שעשיתי את המעשה, בדקתי שמה שעשיתי פעלתי זה היה נכון, מצוין, אז נחזק את הצד הזה. או אחר כך הרמח"ל בהמשך הפרק, זה נעסוק בפעם הבאה, ילמד אותנו שלא רק שיש מעשים שהם כולם טובים או כולם רעים, לרוב כל מעשה עצמו הוא מורכב מחלקים שונים. יש בו חלקים טובים שהם רעים, יש בו חלקים טובים שהם טובים. יש הרבה צריך דקדקנות ויכולת בחינה לעשות אותו נקי וזך מכל הזה. זה לא מספיק שאני עושה הרבה מצוות והרבה דברים, ובדרך דרסתי כמה אנשים והרסתי עוד כמה דברים. זה לא, כל מעשה טוב, יצר לב האדם רע מנעוריו, לא, סליחה, חז"ל אומרים, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אומרים חז"ל, אין מעשה של צדק, אפילו של צדיקות באדם, שאין בו משהו שגם רע. כל מעשה טוב, וגם הפוך, אין מעשה כמעט מעשה רע שהוא רע לגמרי. תמיד הייתה איזושהי כוונה טובה בפנימיות של הפנימיות שהובילה למעשה הרע הזה, בדרך כלל. אז צריך רק לעשות את עבודת הברירה, לברר את הטוב מהרע, את הרע לזרוק ואת הטוב לחזק.
אם אני נכונים רק לדבר בן אדם בפרטי, נשים עובדים בחברה מסוימת, או שהם בעלי החברה. לדוגמה, היו צריכים לבחור בן אדם מסוים, ובחרו על פניו מישהו אחר, והראשון נפגע וכו'. אז השאלה הם צריכים לראות באמת טובה, את האמת הנכונה או את הטובה של החברה?
אז זה שאלה, על פי איזה ערכים הולכים. הרבה פעמים יש ערכים שאנשים מקבלי החלטות. אז אמרתי, לכן הרמח"ל התחיל. הדבר הראשון שאדם צריך לברר את עצמו, שזה בעצם הספקטרום של כל מרחב הבחירה שלו, זה מה ערכי הטוב שעל פיהם, מהם הקריטריונים שעל פיהם אני מקבל את ההחלטות שלי. מה הטוב ומה הרע. בתוך זה, כמו שאמרנו, גם זה אמור להשתנות. לכן אמרנו, התחלנו זה, הרמח"ל דיבר באופן מאוד כללי, כי כל הזמן גם שאדם מתפתח, ערכי הטוב שלו צריכים להתפתח יותר. בתוך הספקטרום הזה של מה שאני מבין, לפי המדרגה שלי שזה טוב, אני מקבל את ההחלטות הבחיריות שלי שהן מכוונות אותי למקום הזה של הטוב. מי שלא נמצא שם הוא מדרגה יותר נמוכה, אז הטוב שלו הוא נמוך. צריכים לעזור לו להעלות את הערכים של הטוב. לכן הרמח"ל אומר את זה באופן מאוד כללי, כי כל הזמן ערכי הטוב צריכים לעלות, ועם אלה ספקטרום הבחירה מתרחב, ועם אלה השיקולים צריכים להיות שונים לגמרי, ואדם צריך לבחון את עצמו. אם אדם באמת יתקדם על אותם המעשים שהוא לפני שנתיים בחר בצורה א', אם היום הוא יתקדם למקום חדש, היום צריך לבחור ב', כי היום ערכי הטוב שלו הרבה יותר טובים, הרבה יותר מפותחים. לא יכול להיות שהערכים של היום יישארו בעוד שנתיים ובעוד שלוש ועוד ארבע, ממילא ההכרעות שנגזרות מתוך כך. וכל אחד זה לפי המדרגה שבה הוא נמצא.
איפה לומדים את הבסיס של טוב
ורע? מה?
בבסיס.
בתורה. בחרת, איך כתוב שם, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אז זה כל חז"ל, כל תורה, טוב, אמנם זה לא הנושא, רק אני אומר על קצה המזלג, כל התורה שבעל פה, הזכרנו את זה גם בשיעורים הקודמים, כל התורה שבעל פה באה ללמד אותנו את היישום של התורה שבכתב. אמרנו, הזכרנו שהתורה שבכתב מדברת על המה, התורה שבעל פה מדברת על האיך, והתורה הפנימית, הרוחנית, היא מדברת על המשמעות של הדברים בשביל מה. ובתורה הפנימית שבשביל מה, שם מבואר שכל המצוות והמעשים הטובים הם שייכים אל הטוב, כמו שכתוב, לקח טוב נתתי לכם, שם מוסבר איך הם בונים את הטוב, מה זה הטוב ואיך הם בונים אותו, לעומת כל המעשים ההפך הטוב, הם בעצם שייכים אל הרע, שהם כולם נובעים מעץ הדעת טוב ורע. יש הרבה ספרים, אבל צריך לכל אחד להתאים את הספר המתאים שלו, אז אי אפשר באופן כללי. אני רוצה להגיע לשכל הרביעי כדי להשלים את התמונה שאומר לנו הרמח"ל. השכל הרביעי זה השכל המעשי, הטכני, מסיים בו, זה המשפט האחרון של הפסקה. ואם ימצא בהם מן הרע, זאת אומרת, אחרי שעשיתי את הביקורת על המעשים שפעלתי, אם מצאתי בהם משהו מן הרע, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזו תחבולה יעשה לסור מן הרע ההוא ולהיטהר ממנו. זה שכל שאחרי שכבר זיהיתי שיש בי דברים שצריכים טיפול, אני מפעיל לשכל אחר, זה מיומנות אחרת, איך לנקות את עצמי מהדברים הרעים שאני כבר מזהה אותם כרעים, ואני לא רוצה אותם ואני רוצה להתנקות מהם, איך אני עושה כל מיני תחבולות שהם לא יהיו יותר שותפים בקבלת ההחלטות שלי ובבחירות שבעצם אני עושה. דוגמה פשוטה, ניתן דוגמה מעשית, זה, נניח אדם הלך לחתונה של חבר וגילה שהוא אכל יותר מדי בחתונה, והיה לו לא טוב. והוא הצטער על זה, והוא החליט, זה לא כמו שהוא תכנן לפני שהוא יצא, הוא מגיע ומה הוא עושה? והוא מבין שהוא צריך לשנות את דרכו לפעם הבאה לטובתו, הוא לא רוצה, הוא צריך לעשות לעצמו תחבולות, דהיינו, להשתמש בשכל, איך לייצר מנגנונים שימנעו ממנו להגיע לאותו מצב. אפשרות אחת, הוא אומר, למזנון אני לא מתקרב. אפשרות שנייה יאכל בבית לפני שהוא מגיע לחתונה. אפשרות שלישית יגיד לאיזה חבר שיזהיר אותו ויעזור לו. נתתי דוגמה הכי פשוטה, שכולם יכולים לזהות איתה. אני אומר, אבל זה רק דוגמה לכך שזה סוג של שכל. אחרי שהחלטתי שיש דברים שאני רוצה להימנע מהם ואני לא רוצה לעשות, זה סוג של מיומנות אחרת, איך לעשות תחבולות כדי להרחיק את הדבר הרע ממני, שממילא הבחירות שלי יהיו נקיות ורק טובים. בדרך כלל אצל כל אדם, המקומות שההרגלים הם חזקים, שם צריך לחזק יותר את המיומנות של השכל הזה, כי זה המקומות החלשים שלו, שהשכל עדיין לא פועל שם. אחרי שדיברנו על כל ארבע שכלים האלה, ואני אעשה סיכום, נעשה סיכום של כל מה שאמרנו עכשיו, אמרנו הדבר הראשון שצריך זה הרצון, הרצון בעצם להשתנות, ועל גביו צריכים לבוא ארבע סוגים של שכלים. שכל אחד הוא שכל כללי, עיוני, לדעת מהו הטוב האמיתי ומהו הרע האמיתי. אחר כך שכל שמלווה, מפקח ומלווה את כל המעשים, שכל מעשה שאני עושה נובע מתוך השכל שמברר שהוא בא ממקור הטוב והולך אל הטוב ולא חליל להפוך. השכל השלישי שאמרנו זה השכל של הביקורת, אחרי שעשיתי את הדברים לבקר, לראות מה יש בהם מהטוב ומה יש מהרע. והשכל האחרון זה השכל הטכני, השכל המעשי, לדעת איך להפריד את הדברים הרעים ולהשאיר את הטוב שבי נקי, וגם כמו שהוא רמז, גם אם יש טוב אז לחזק אותו שלא נאבד אותו. כאשר האדם על פי המערכת הזאת מנהל בעצם את כל החיים שלו על פי השכל, אז הוא בעצם אפשר לומר שהוא שרוי בתוך העולם השכלי. בעצם השכל, אז אפשר לומר שהשכל מנהל את חייו. המצב הנפשי הזה שהשכל מנהל את החיים כולם, קוראים לו דעת. קוראים לו שהדעת מופיעה בתוכי, שהשכל בעצם במצב הזה הוא משפיע על הרגשות, על הדמיונות, על הרצונות. זה לא שכל קר. השכל הזה שהוא מלווה אותנו בכל השלבים של קבלת ההחלטות, הוא משפיע על כל מבנה הנפש שלנו, שאנחנו מכוונים כלפי האמת, כלפי רצון השם, אנחנו יותר ויותר רוצים את האמת, שייכים אליה ומתקדמים אליה. על המדרגה הזאת, שבעצם השכל מקיף את כל חיי האדם, אומרים חז"ל במסכת ברכות, בדף למד ג', כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. זאת אומרת, לא, בית המקדש הכללי של כל העולם, ייבנה כשיבוא הזמן. אבל אדם שהגיע למצב כזה שהשכל, שהאמת הצרופה מנהלת את כל החיים שלו, והדעת מופיעה בתוכו, שעולם הרגשות, הדמיונות, הרצונות, מואר מהאור של השכל, אז הוא לא, הוא שייך לגמרי לעולמו של הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש את הנוכחות האלוקית על כל צעד ושעל, כאילו בית המקדש נבנה בימיו. זה בעצם השער והפתח לצאת מהעולם של הדמיון אל העולם של האמת והמציאות. אדם שהוא שייך לטוב, הוא שייך למציאות, הוא לא חי בדמיונות, הוא חי ממש את המציאות העובית, כי הקדוש ברוך הוא מקור כל המציאות. על זה רק נסיים מה שאמרו חז"ל, אם דעת קנית מה חסרת, ואם דעת חסרת מה קנית. זאת אומרת, אם יש לאדם את הדעת, אז באמת, בעצם יש לו את היחס הנכון לכל מה שקורה בחיים. אם חסר לך את הדעת, כל מה שתקנה, כל מה שיבוא לך בחוץ, אתה בכלל לא מכוון כלפי הדברים בצורה נכונה, אז אתה מחוץ לעולם. עד כאן להיום.